הפסוק אומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. והגדת למנחה, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. שאנחנו רואים בתורה, וזה אחד היסודות של התורה. התורה מצווה בכמה וכמה הזדמנויות לזכור את נס היציאה. נס היציאה ממצרים. בהגדה אנחנו אומרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לא רק זה שיש חובה לזכור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יש חיוב על כל אחד ואחד, לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים. החיוב הוא על כל אחד ואחד. נס יציאת מצרים, למעשה, הוא משמש כיסוד לחיוב בכל נס שקורה לעם ישראל, בכל נס שקורה אפילו ליחיד. השאילתות, בפרשת בו, אומר, כל מאן דהתרחש ליה ניסא, כל מי שמתרחש לו נס, יש לו חיוב להודות. והחיוב הזה נלמד מהחיוב הכללי שיש לנו ביחס לנס של יציאת מצרים. אבל אנחנו רואים שבניסים האלה של יציאת מצרים, כמו שאמרנו, בעל ההגדה אומר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא רק לזכור את יום צאתך מארץ מצרים, לא רק לזכור את מה שהיה, אלא החיוב הוא לראות את עצמו כאילו הוא יצא. והסיבה לדבר, כנראה, זה כי כדי לזכור, אז אין אפשרות לזכור, אלא אם אדם מרגיש חי את אותו רגע. אדם חי את אותם רגעים שבהם מתרחש הנס. אז התורה מצווה עלינו. אגם שיכול לבוא אדם ולטעון, אני הרי לא הייתי שם, אבל התורה מצווה עלינו לזכור, לא רק לזכור כמו שאמרנו, אלא להרגיש שאנחנו היינו שם. להרגיש שאנחנו היינו שם. אז איך אדם ירגיש? הוא לא היה שם. הפירוש הוא, אז צריך להפעיל את הדמיון. צריך להפעיל את הדמיון. וצריך להתנהג, וצריך לעשות מעשים שיביאו אותנו לידי תחושה של חיות של אותו רגע. צריך לחיות את הרגעים האלה. דרך אגב, זה גם מה שאומר הרמב"ן ביחס לציווי שמוזכר בפרשת ואתחנן, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ככה הרמב"ן מסביר שם מה המשמעות של והודעתם לבניך ולבני בניך. ישמר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. אומר הרמב"ן, אז כשאני מוסר והודעתם לבניך ולבני בניך, הפירוש הוא אני צריך לתאר את מה שהיה במעמד הר סיני. זוהי החובה. והישמר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, משום שההעברה צריכה, העברה של הדברים, המסירה של הדברים, צריכה להיות באופן חווייתי. יש חובה לחיות את אותם רגעים. כי זה כל היסוד. היסוד של, כמו שאמרנו, זה אחד היסודות של התורה. החיות, ההתחיות, האפשרות לחיות את אותם רגעים של היציאה ממצרים. זה יסוד התורה. אז לצורך כך, אנחנו לא עושים את זה כל הזמן, התורה אומרת, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, יש חיוב שכירה. אבל חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים, החיוב הזה שמוזכר בהגדה של פסח, נעשה פעם בשנה. אבל פעם בשנה חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. יש פעם בשנה, יש רגעים בשנה, שבהם אנחנו נדרשים לחיות את אותם רגעים. וכמו שאמרנו, המצווה הזאת היא מצווה שהיא תשתית למצווה פרטית שיוצאת ממנה. לכל מאן דתרחיש לניסא. זה החיוב לחוג את חג הפורים וחג החנוכה. גם כן. לחיות את הרגעים של אותם ניסים שקרו באותם זמנים. זה היסוד. אבל צריך להבין שההתחיות הזאת, החובה לחוות את אותם רגעים, המשמעות שלה או התכלית שלה, היא לא רק לחיות את אותם רגעים, אלא התכלית של הזכירה והחוויה של אותם ניסים, היא למעשה להבין, כמו שאומר הרמב"ן, מתוך כך, לחיות כל הזמן בתודעה שהכל נס. הרמב"ן בסוף פרשת בו מפורסם, אומר שזה שהתורה מצווה עלינו כל כך הרבה מצוות, שבכולן היא מדגישה, שהם זכר ליציאת מצרים, סיבת הדבר היא כדי להחדיר בנו את התודעה שלמעשה אנחנו נמצאים בעולם. אנחנו חיים בעולם שבו כביכול נעלם את יד השם, אבל למעשה יד השם מקיימת אותו כל רגע ורגע. ההרגל, החוקיות, הסדר הקבוע, יכול לתת את ההרגשה לאדם שבאמת אין פה יד מכוונת. כי הוא מתרגל. אבל מתוך הניסים שהאדם חווה במשך הזמן, מתוכם הוא צריך להגיע להבנה שלמעשה הכל נס. כי למה אתה קורא נס? למה אנחנו רגילים לקרוא נס? לתופעה שאנחנו לא יכולים לתת לה הסבר. כי אנחנו התרגלנו שלכל דבר במציאות יש סיבה. לכל דבר במציאות יש סיבה. אתה מחפש את הסיבה. וכשאתה מוצא את הסיבה, אתה שואל, אז מהי הסיבה של הסיבה? וכן הלאה וכן הלאה. אבל ברגע שיש מציאות, שאתה לא יכול להסביר אותה, אין לה הסבר. אין לה הסבר בהיגיון האנושי, לזה אנחנו קוראים נס. לזה אנחנו קוראים נס. ואז האדם, אם הוא ישר, הוא מוכרח להניח שיש פה איזשהו גורם שהוא מעל הדברים. הוא לא שייך למציאות הרגילה. אז אומר הרמב"ן, ניסי יציאת מצרים, או החיוב של התורה, או התלייה שהתורה תולה כל כך הרבה מצוות בזכר ליציאת מצרים, המטרה של התורה היא להחדיר בנו את התודעה הזאת. להחדיר בנו את התודעה הזאת שלמעשה כל מה שנעשה כאן, כל מה שנעשה כאן, נעשה ביד מכוונת. האמת היא שאנחנו אומרים את זה כל יום. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. נדמה לך כשאתה קם בבוקר שכך צריך להיות. כך צריך להיות. אבל בא, אנחנו באים ואומרים, מי אמר? מי אמר? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הזכרנו כבר כמה פעמים מה שמובא שם גדולי החסידות, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. בעשרה מאמרות נברא העולם. כך אומרת המשנה במסכת אבות. בעשרה מאמרות נברא העולם. הפירוש הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, יהי אור ויהי אור. יהי רקיע, נהיה רקיע. יהי מאורות, נהיה מאורות, וכן הלאה. בעשרה מאמרות נברא העולם. אז ההבנה הפשוטה אומרת, מבינה, או רוצה להבין, כמו שאדם מדבר. אדם מדבר, אמר. אחרי שאמר, נגמר הדיבור. בא הפסוק ואומר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. היהי רקיע של ריבונו של עולם, הוא לא יהיה רקיע שהסתיים. הוא, עד היום האמירה הזאת קיימת. היא מקיימת. הרקיע עומד בגלל היהי רקיע שכביכול ריבונו של עולם אומר אותו עוד היום. והאור שאנחנו רואים קיים מכוח היהי אור שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר אותו היום. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זוהי המטרה, כך אומר הרמב"ן. זוהי התכלית, הסיבה שבגללה התורה מדגישה כל כך הרבה את ניסי יציאת מצרים. תולה כל כך הרבה מצוות ביציאת מצרים. להחדיר בנו את התודעה הזאת. שאנחנו נחיה בהבנה, בתודעה, שהכל הוא נס. אין פה שום דבר שהוא טבעי. נדמה לך שזה טבעי. נדמה לך שכך צריך להיות. וזהו הניסיון. אז ממילא, כשאנחנו נמצאים היום ביום הזה, מתוך אותו ציווי, שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, מתוך אותם ציוויים אנחנו מצווים לחיות את הרגעים, לראות, להשתדל, לראות את יד השם, שזכינו לראות אותה באותם רגעים, והמתבונן יכול לראות אותה לא רק באותם רגעים, אלא גם אחרי אותם רגעים, גם היום. יד השם, תופעות שאין להם הסבר. אין להם הסבר בהיגיון האנושי הרגיל. מציאות או מציאויות שאיתם נפגשנו באותם שנים שבהם קמה המדינה, ולמעשה כמו שאנחנו אומרים עכשיו, זה לא רק באותם שנים אלא גם אחר כך. תופעות שאין להם הסבר בהיגיון האנושי הפשוט. אם מדובר למשל על אנחנו צריכים להבין מה היה כאן לפני ומה נהיה כאן אחרי. מה היה בארץ ישראל לפני ומה נהיה בארץ ישראל אחרי. אנחנו כולנו מדברים, אבל צריכים לשוב לנסות לדמיין לעצמנו. יהודים פליטי חרף, מזי רעב, לחומי רשף וכתב מרירי, אנשים מוכים, מושפלים, מקוללים, פליטי חרב, אנשים שניצלו מתופת, שנלחמים להגיע לארץ ישראל. הם לא יכולים. לא יכולים. עושים את כל המאמצים להגיע הנה. הם לא יכולים. מגרשים אותם מכאן. לא נותנים להם להיכנס. לא נותנים להם להיכנס לארץ. הארץ הייתה סגורה. כדי להיכנס לארץ ישראל, גם אותם פליטים שיצאו מאירופה, אחרי השואה, לא נתנו להם להיכנס. האנגלים, ששלטו כאן במנדט, מתוך רצון לא לסבך את המציאות שנעשית כאן, ומתוך רשעות גדולה, לא נתנו להיכנס. חלק ירדו הימה, טבעו בספינות, כי באו הנה בספינות שהם, לא היו ספינות של ספינות פאר, היו ספינות מסע, שיכלו להחזיק מספר מסוים, בלי אוכל, בלי צידה, והם נלחמים להגיע הנה, כקרש הצלה האחרון. אז יש חלק שהצליחו במסירות, ויש חלק שטבעו, ויש חלק שחזרו, שגרשו אותם לקפריסין. ואותו חלק שמגיע הנה, אם מדובר על גברים צעירים, הם יורדים מהאוניות, נותנים להם רובים, משום שכאן פרצה מלחמה. נותנים להם רובים ושולחים אותם ישר לחזית. אנשים שמעולם לא החזיקו נשק, לא יודעים מה זה בכלל מציאות של גבורה. מציאות של מלחמה. כמו שאמרנו, מושפלים. יהודי היה מושפל. יהודי לא היה יכול להרים ראש. מספרים עוד היום שיהודים נוסעים לאירופה, לפולין, מבזים אותם שם. אבל צריכים, היום זה כשיש לנו כבר מדינה, יש לנו ארץ, יש לאן לבוא. אבל צריך להבין, יהודים מושפלים. באים הנה ומחזיקים נשק ונלחמים. והרבה מהם נהרגים. אבל צריך להבין את המצב, את הסיטואציה, את המעבר. ממצב של שפלות מוחלטת, למצב שבו אדם פתאום מרגיש שהוא צריך להילחם. והוא לא נלחם רק על החיים שלו. הרי הוא נשלח כחייל בצבא, בצבא הגנה לישראל. הוא נשלח להילחם. איזה מעבר. והכל מתרחש בפרשי זמן כאלה קטנים. הרי אנחנו מדברים על 4 שנים אחרי השואה. 4 שנים אחרי השואה. המעבר הוא כל כך חד, כשאתה קצת מצחיל לחשוב על מה אתה מדבר. 4 שנים אחרי השואה האיומה באירופה. וכאן פתאום קם המדינה. לאותו ציבור שהוא כל כך מושפל. מה זה מושפל? אי אפשר אפילו להגיד מושפל. לאותו ציבור שנידון לכליה. פתאום, והכל נעשה כביכול בעיניים הרגילות מתוך התחיות. הכל כביכול נולד. לא מובן. לא מובנת גם הדרישה. היכולת, לא הדרישה, היכולת. הרי כשאדם נמצא במצב כזה שהוא נזרק לתאי גזים, הדבר הראשון שהוא רוצה זה לחיות. אכפת לי איפה לחיות? מה זה צריך להסיק אותי? העיקר שאני אחיה. לא. מבירה עמיקתא, משפל מדרגה כזה, לבוא ולהתעורר ולצמוח באופן שבו העסק צומח מיד אחר כך. מיד אחר כך. אבל האמת היא שכל צמיחה היא ככה. בכל צמיחה יש מצב של ריקבון של הגרעין. הצמח מתעורר לחיים דווקא מתוך מצב של ריקבון. אתה לוקח זרע, מכניס אותו לאדמה, ובאדמה הזרע נרקב. ומתוך הריקבון הזה עולה הצמח. מתוך הריקבון הזה, דווקא מתוך הריקבון עולה הצמח. אבל זה לא רק זה. מה שאצלנו נראה כדבר כל כך פשוט, יהודים לא דיברו עברית. עשרות שנים זה בכלל לא, זה בכלל לא היה, לא לא שלא היה פשוט, לא היה. מי ידע עברית? חכמי ישראל ידעו עברית. אתה קורא בתשובות. כי למדו תורה. אבל מי שלא, גם מי שלמד, גם מי שקרא תורה לא תמיד ידע עברית. משום שגם מי שקרא תורה, לפעמים הוא קרא אותה מתוך אי-הבנה, הוא לא הבין מה שהוא קורא. כתוקי. רק מי שהבין תורה יכול היה לדעת עברית. אבל מי דיבר עברית? מי דיבר עברית? רבותיי, ההורים שלי, לא איתי, איתי כבר דיברו עברית, אבל עם ההורים שלהם הם דיברו בשפה אחרת. לא דיברו בעברית. לא דיברו בעברית. היהודים היו מפוזרים בכל הארצות, ובכל הארצות דיברו בשפה המדוברת. לא דיברו בעברית. אתם עוד לא יודעים, אבל בישיבות העבירו שיעורים ביידיש. אני שמעתי שיעורים ביידיש, לא בעברית. במיר דיברו, השיעור במיר היה ביידיש. שיעורים במיר, השיחות במיר היו ביידיש. בחברון, השיעורים היו ביידיש, לא בעברית. לא דיברו עברית בכלל. מה שאצלנו נראה כל כך פשוט, צריך להבין. זה התחיות של שפה. השפה פתאום חיה. עם ישראל לא דיבר עברית, היה עם ישראל. אבל עם ישראל לא דיבר עברית. דיברו שפות אחרות, לא ידעו עברית. פתאום שפה חיה. היום מי שלא מדבר עברית נראה משונה. אבל צריך להבין, זה בסך הכל כמה עשרות שנים אחורה. כל המציאות הזאת לא הייתה קיימת. כל המציאות הזאת לא הייתה קיימת. אנחנו צריכים להבין עוד דבר. גם המציאות של התחיות התורה בארץ ישראל. זה שהתורה, התורה, התורה צומחת היום בממדים האלה שאנחנו מדברים עליהם. זה לא היה. לא רק שלא היה. הכל הלך בכיוון ההפוך. הכל הלך בכיוון ההפוך. מה, יהודים באו לארץ. הרי הסיבה לכך שגדולי ישראל, חלק גדול מהם, חלק גדול, התנגד לעלות, לעלייה לארץ ישראל נבעה מהעובדה שמי שהגיע הנה, כמעט היה ברור שהוא מתקלקל כאן. שהוא מאבד את הזהות היהודית שלו. זאת הייתה לפחות אחת הסיבות העיקריות לכך. היו סיבות נוספות, אבל זאת הייתה אחת הסיבות העיקריות. האנשים פרקו עול. אנשים פרקו עול משום שהמאבק המוכני עם ההשכלה ועם כל מיני גורמים אחרים ששלטו, גרמו לכך שהרבה יהודים פרקו עול. והרבה בחורי ישיבה, אנשים שלמדו בישיבות, יפנו עורף, הפסיקו ללמוד. הפסיקו ללמוד. אז זה שפתאום, אז היה מצב, אנחנו כבר לא מדברים על כל חורבן התורה באירופה. כל חורבן התורה באירופה, אם היו ישיבות, הכל הלך לאימוד. אז כל המציאות הזאת שפתאום התורה מתחילה לפרוח מחדש. פתאום התורה מתחילה לפרוח. זה משהו שהוא נגד ההיגיון. אין לו הסבר פשוט. אם אתה לא מכניס פה את התכנון האלוקי של המציאות, זה לא מובן. וזה דווקא בא עם העיסוק בארץ ישראל, עם הבעייתיות של ארץ ישראל, עם ההשתכללות של ארץ ישראל, ולא רק ההשתכללות הרוחנית, ההשתכללות הגשמית. השתכללות גשמית הייתה צריכה להביא לכאורה למצב הפוך. אבל אתה רואה להפך, אתה רואה שהתורה פורחת, אתה רואה שהתורה, ההפך, אתה רואה שלימוד התורה מתרבה. ולא רק שאתה רואה שלימוד התורה מתרבה, אתה רואה שאם יש תורה היום בעולם, אם יש מרכז של תורה היום בעולם, זה בארץ ישראל דווקא. דווקא בארץ ישראל. אז כל המציאות הזאת, כל המציאות הזאת, וכמו שאני אמרתי, זאת מציאות שלא רק שהייתה קיימת, שנוכחנו בה באותם רגעים, אלא מי שרוצה ומי שפוקח את העיניים, מי שקצת שם הלב, מי שקצת בוחן את הדברים, יכול לראות בכל מה שנעשה כאן. בכל מה שנעשה כאן. נכון שיש פה התערות הדלטטה, אבל רואים בחוש את המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. רואים בחוש את עשיית הדשמיה של ריבונו של עולם לכל מה שנעשה כאן. וככל שאדם יודע יותר, ככל שאדם יודע יותר, הכוונה יודע יותר את המציאות, אז הוא רואה יותר את עשיית הדשמיה. הוא רואה מצד אחד את המציאות כמות שהיא, ורואה מצד שני באיזה ניסים אנחנו חיים, איך אנחנו מובלים על ידי ריבונו של עולם. עם התחושות האלה אנחנו צריכים, את התחושות האלה אנחנו צריכים להחדיר בנו בייחוד ביום הזה. משום שמודים אנחנו לך על ניסיך ועל נפלאותיך. אבל זה לא רק זה. כשאדם זוכה לנס, כשאדם זוכה לטיפול, או לראות, לא רק טיפול, אלא לראות את יד השם המסייעת, לראות את יד השם המכוונת, לראות את יד השם הבונה, לראות את יד השם המחדשת, אז זה לא רק מחייב להודות. הרי המובן של הודעה זה יותר מאשר הודעה. זה לא רק להגיד תודה, לא רק להודות באמת. המובן של הודעה, כשאתה נודה, זה מחייב אותך. כשאתה נודה, זה מחייב אותך. אז מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? ההודעה הזאת מחייבת אותנו לפעול עם ריבונו של עולם. לעשות את כל מה שאנחנו יכולים. כל מה שאנחנו יכולים כדי לקדם את המציאות שבה אנחנו זוכים לחיות. הרי אנחנו צריכים, אנחנו שואלים את עצמנו, במה זכינו? במה זכינו? מה אנחנו יותר טובים מיהודים שהיו בדורות הקודמים? אולי להפך. במה זכינו? יותר מזה, אנחנו היום צריכים להודות לא רק על כך שזכינו ליד השם המכוונת אותנו, ליד השם, לניסים שלהם אנחנו זכינו ולהם אנחנו זוכים כל יום. אלא במה זכינו, אנחנו צריכים לשמוע את עצמנו גם כן, במה זכינו לכך שאנחנו רואים את הניסים. הרי אנחנו רואים שיש יהודים שגם את זה לא רואים. לא רואים. הקדוש ברוך הוא מחזיק אותה, נושא אותנו על כנפי נשרים. נושא אותנו, סועד אותנו בכל רגע ורגע. ויש יהודים שלא רואים, לא רואים את ריבונו של עולם כאן. לא רואים כאן את יד השם. זה זכות. זה זכות שלנו. אז הזכות הזאת שלנו, כמו שאמרנו, קודם כל מחייבת אותנו להודות. אבל מצד שני, זה לא רק להודות. אלא זה מחייב אותנו גם להשתתף. מחייב אותנו גם לעשות. לעשות פירושו של דבר, והיום, בשלב שאנחנו נמצאים בו, הרי אנחנו רואים, אנחנו זוכים לראות לא רק את הניסים, ולא רק את יד השם. אנחנו זוכים לראות גם תהליך. אנחנו זוכים לראות את המהלך. אנחנו זוכים לראות את מה שהיה, ואת כל המערכת, את כל הגילויים
את כל התחנות, את כל נקודות הציון, את כל את כל השלבים שאותם עם ישראל עבר במשך הדורות האחרונים. מתוך כך אנחנו באים לידי הבנה שבאמת זה שלבים שלבים. כמעט כמעט. ואנחנו זוכים לראות שאת השלב של הבונים בחול, במידה מסוימת, עבר. השלב של אחרי הבונים בחול, זה ואחר כך מקדישים. השלב של אחרי בניין הכלים, זה השלב של יציקת התוכן לכלים. והתוכן הזה מוכרח להיות, זה גם לא יכול להיות אחרת, מוכרח להיות תוכן של קדושה. מוכרח להיות תוכן של רוח. זה המקיים, זה המעמיד, זה העתיד. זה העתיד. ולתוכן הזה אנחנו קוראים. לתפקיד הזה, ליעד הזה, זה התפקיד שלנו. אז מצד אחד, הודעה גדולה על הנס, וברור, ותחושה, והרגשה, והתבוננות בכל מערכת הניסים שאנחנו חווינו וחווים בכל רגע ורגע. אבל מצד שני, הצורך להבין למה אנחנו קוראים. מה התפקיד שלנו בעת הזאת? אם עד עכשיו, זה לא רק עד עכשיו, אבל אם אנחנו זוכים לראות את בניין החול, אם אנחנו זוכים לראות את בניין הכלים, אז אנחנו צריכים לשאוף להיות עם ריבונו של עולם, לעשות עם ריבונו של עולם, למלא את הכלים האלה תוכן. והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום.